ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השינוי שיש לנו בלימוד שמתחיל עכשיו בפרק ו', עד עכשיו עסקנו בשופטים שאנחנו נפגשים איתם, קורה משהו, פוגשים אותם, הם עושים, הם פועלים ישועות בקרב הארץ, והמערכת נוסעת הלאה. אנחנו נכנסים פה למערכת של ארבעה פרקים, ו'-ז'-ח'-ט', שאנחנו עוסקים בשופט אחד בגדעון, ואנחנו נעסוק בו יותר מן הרגיל, כי הוא באמת תופס פה איזה נפח מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו ננסה לברר מה פשר העניין הזה. אנחנו נתמודד היום עם החצי הראשון של פרק ו', ובעזרת השם, נמשיך בעניינים הללו. אבל בהחלט, אני אומר, בניגוד למה שראינו עד עכשיו, כאן מתרחש משהו בעוצמות, זאת אומרת, בוא נאמר שגדעון ושמשון תופסים מקום הרבה הרבה יותר גדול בספר שופטים מאשר השופטים האחרים, שניהם, גם גדעון וגם שמשון. שמשון כולם יודעים בגלל המורכבות ובגלל התופעות האלה והאחרות שאנחנו רואים אותן. בכל מקרה, לא נשכח שיצאנו בשבועיים האחרונים מניצחון אדיר על סיסרא, שהביא לאמירת שירה, שהיא דבר לא מצוי כל כך, ובטח שלא לאמירת שירה שנכתבת אריח על גבי לבנה. זאת אומרת שזו שירה, וואו, זה משהו בעוצמה ובכוח מיוחדים מאוד. ומי שאומר שירה, כפי שראינו, נמחלים לו כל עוונותיו, הכל מתחיל מחדש, לכאורה הכל צריך להיות, בסדר. ושימו לב שכתוב בפסוק א', ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. לא כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, אלא ויעשו, כי באמת נמחלו להם כל עוונותיהם, מתחילים חשבון מחדש, יפסו את כל המינוסים בבנק, עכשיו העסק מתחיל לעבוד מחדש בצורה מסודרת ומאורגנת. וכאן עכשיו מתחיל כל העניין מחדש. תראו, וזו הערה של רש"י, ויעשו הרע, עד כאן נאמר ויוסיפו, שהיה נצבר חטא על חטא, אבל בשירה זו נמחה להם כל אשר עשו, ועכשיו מתחילים לחטוא. זאת אומרת, פה אנחנו למעשה מתחילים התחלה מחודשת של ספר שופטים, אחרי שהכל הסתדר, אין לי מושג כמה שנים עברו סך הכל. אמרנו שספר שופטים אנחנו נעים בתחום של 330 שנה, אנחנו לא יודעים כמה בדיוק עברו עד עכשיו, אבל כאן מתחילה, וזהו, נגמר הסיפור של סיסרא, עם ישראל בשיא המעלות הרוחניות שלו, הכל נעים, הכל נחמד, מתחילה פה התחלה חדשה. וההערה של רש"י, למה לא כתוב ויוסיפו, כמו שכתוב בכל הפרקים עד עכשיו, אלא ויעשו. אז ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. עכשיו, מדיין, זו חבורה שאנחנו מכירים אותה, משה יוצא ממצרים ובורח למדיין, אנחנו נפגשים עם יעל, אשת חבר הקיני, זה גם איכשהו נוגע, למדיין, ובגדול הם לא רחוקים מאיתנו. זאת אומרת, הם נמצאים תראו במפה, אם אנחנו מדברים על בני קדם, אז למטה שם מדיין, עמלק, שיושבים קצת דרומית, דרומית-מזרחית הייתי קורא לזה, והם האנשים שאיתם אנחנו צריכים, להתמודד. מה שמתואר בפסוקים ב' וג' זה איך הם הציקו לבני ישראל. מה הם עושים? ותר זיד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים, ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. הלאה, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו, והעוליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. אתם יודעים מה? כשלומדים את הדבר הזה, זריקת אפיפונים כדי לשרוף את השדות בנחל עוז ובאלומים ובכפר דרום וכל המקומות האלה. זאת אומרת, יש כאן, ותחשבו שלעיתים אויב שמציק הוא יותר גרוע מאויב שמלחם. מלחמה יש לה כללים, מתחילים מלחמה, מסיימים מלחמה, יוצאים, באים, הולכים, מצליחים יותר, מצליחים פחות. אויב שמציק לך זה, 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 זה איזשהו נודני כזה. זאת אומרת, יחשוב אדם לעצמו, חלילה הצטננתי, מתחיל לרופא, מקבלים תרופה וזה. מתחיל לי פה משהו, זה רגע, נכנס לי פה קוץ, יש לי פה משהו טוב, נעזוב את זה, נראה, זה כן, זה לא, זה מפריע, זה לא מפריע. פתאום זה מתפתח וזה נהיה איזשהו זיהום ונהיה איזשהו עניין. רגע, איפה היית, למה לא באת, מה עשית וכו' וכו'. זה מה שמתרחש פה במה שהנביא מתאר לנו. החל מפסוק ב', ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המהרות ואת המצדות. זאת אומרת, אין פה, אין איזה מצבי שעולה על עם ישראל, אין פה איזה לוחמה של צבא, יש הטרדה, זה כמו הרבה, ובני ישראל נאנצים להסתתר במנהרות, קשה מאוד לחיות באופן כזה, קשה מאוד כי העוצמה המספרית שלהם היא מאוד מאוד גדולה, והיה, ומתארים לנו, אם זרה ישראל, עם ישראל רוצה לזרוע, צריכים אוכל, צריכים לחיות, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, על מה? על מה שזרו, הם לוקחים את גרעיני התבואה אליהם, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. מה שאנחנו קוראים היום בחדשות של ימינו, טרור חקלאי. פשוט טרור חקלאי, אתה לא יכול לגדל שום דבר, אתה מגדל משהו, שרופים לך, עוקרים לך, אנחנו סובלים מזה מאוד, רק אנחנו לא חקלאים, ואנחנו לא מספיק עם אחינו בני ישראל שעוסקים בזה. פתאום אתה שומע שבגוש עציון עקרו מטעים אדירים של דובדבנים, פתאום אתה שומע ש... זה צריך לכאוב לנו, זה אחים שלנו, זה משפחות שלנו, זה חלק מהרצון להשתלט על ארץ ישראל בצורה לא תקינה ולא לגיטימית, זה עבריינות, זה כמו רצח, זה כמו שפיכות דמים, זה לא שונה מהדבר הזה. אדם משקיע כל כוחותיו החקלאי, כמה הוא משקיע ועושה, וזהו, באים ולוקחים לו וגונבים משה כבשים ובגלים, והשומר הישראלי, השומר היהודי, השומר החדש, המון המון דברים סביב כל הדברים האלה, ותראו עד כמה הנבואה שנצרכה לדורות נכתבה, עד כמה הדבר הזה היה בי במניין, זה מה שהיה, הם לא שולחים לפה חרבות, הם לא שולחים לפה גלות סוסים, הם לא שום דבר, הם רואים, יש פה איזה שדה זבועה, יאללה, בלילה, ניקח, נוריד, נעשה וכו' וכו'. והדבר הזה גורם לאיזו מילה מאוד מיוחדת בפסוק ו'. נכון, אבל הם באים לפה, הם לא רחוקים כל כך, הם מגיעים לפה, והם עושים את הטרור החקלאי, שהם לא הולכים.
אז מה החטא פה, שבדרך כלל העונש נגרם בגלל שישארנו אותם בארץ.
אבל פה זה לא בגלל ש... בסדר, אולי זה בגלל הידרדרות רוחנית אחרת, אולי זה בגלל חוסר שמירת מצוות, אולי זה בגלל ערבוב עם הגויים, אנחנו לא, אני לא יודע, כל דבר כתוב לנו למה הוא. אבל בהחלט יש פה משהו, יש פה משהו שהגיע לעם ישראל עונש. הכותרת לא אומרת לנו מה זה, ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. תחשוב אתם לעצמך, מה זה יכול להיות? ההגדרה היא שהם עושים את הרע בעיני השם. אז כתוב כאן, יש פה מילה מיוחדת, וידל, תראו בפסוק ו', וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. מה זה ועידה? אז תראו בדף המקורות שלפנינו את המדרש בתנחומה. מהו וימוקו באבונם שנעשו דלים בתוך האומות? שנאמר ועידה לישראל מאוד מפני מדיין. מהו ועידה לישראל? רבי יצחק ורבי לוי. אחד אמר שהיו דלים ממעשים טובים. אומרת, לא היו להם יותר מעשים טובים, אז קרה מה שקרה. וחד אמר שלא היה להם אפילו מנחה להביא קורבן עני. כמו דאמרינן, ואם דלו, ואין ידו משגת. דל ואידל נעשו דלים. הווי וימוקו באבונם שנעשו דלים. זאת אומרת, אחד אומר שהם כאילו, נדמיין לעצמנו, אדם הולך עם כיסים מלאים. פתאום כל המעשים הטובים שלו הלכו, גמרנו, הכיסים שלו התרוקנו, אין לו שום מעשה טוב, אין לו שום דבר שיכול לעזור. והאופציה השנייה שהמדרש מביא, שהם לא יכלו להביא כלפי הקדוש ברוך הוא, הם הגיעו למצב כזה של דל, אבל בכל מקרה הנביא מתאר את זה, ואידל, מלשון דלות, עניבות, מסכנות, וזה הרבה פחות מאיים, כי אתה אומר, הרי לא רוצים פה להרוג אף אחד. הטרור הוא כמו שהגדרנו אותו טרור חקלאי, אבל בכל אופן הוא מכניס אותך לסיטואציה שאתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול להתקיים בדבר הזה. והנביא מיטיב לתאר את זה כשהוא משתמש במילה וידל. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. זאת אומרת, יש לדבר השפעה מעשית שהם נעשו דלים, יש לזה השפעה מוכנית שהם מבינים שהם צריכים לקרוא לקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים להמשיך הלאה, והם פונים על ריבונו של עולם. כן.
איך אתה רואה שם מסתבר כמו אחד דלים? כאילו שהם היו דלים
ממעשים
טובים,
אחד אמר שהיו דלים ממעשים טובים. כן, הם הגיעו לכזה מצב, תשמע, מתי אנשים מחייכים אחד השני? מתי אנשים שמחים? כשברוך השם, כשהולך, יש הצלחה וכו' וכו'. כשהמצב מתחיל להיות קשה, כל אחד עצבני, עזב אותי, אין לי זמן משוחה, אני לא יכול, אני פה, אני שם. אנחנו מכירים את זה על עצמנו. אז כאן, הלחץ הזה שמדיעה לחצו אותם, הגיע למצב שנעשו בלי מהמעשים הטובים של עצמם. עכשיו, מה בדיוק קורה פה? קורה פה דבר מיוחד במינו. והדבר המיוחד במינו, הנביא מתאר אותו. ויהי, כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין. וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, ואוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם. ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואז מה? ואמרה לכם, אני השם אלוקיכם. לא תראו את אלוקי האמורי, את אלוהי האמורי, סליחה, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. שלוש פעמים, הקדוש ברוך הוא שולח נביא אל העם בתקופת השופטים. ותמיד זה בצורה זהה. בואו נראה במקור מספר 3. העלה אתכם ממצרים. זאת אומרת, אנחנו קראנו עכשיו את האמצע. איפה נפתח לרגע בפרק ב', פרק ב' פסוק א', ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר העלה אתכם ממצרים ואביא אתכם, ואמר לו, אפר בריתי איתכם לעולם. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, אם אתם זוכרים, למדנו שמלאך השם זה נביא. זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה אצלנו, הדוגמה השלישית, בפרק י', פסוקים י' א' י' ב', פרק י', פסוקים י' א' י' ב', ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי, מן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון, ואתם עזבתם אותי, לכו וזעקו, החצילנו, בקיצור, ותקצר נפשו בעמל ישראל. כל פעם מזכירים את העניין הזה של יציאת מצרים, וזה מתרחש שלוש פעמים, תכף נראה את זה, כן.
אותם שופטים שעקב, אותם מצב של עם ישראל, שמצאו את הרבי נעשים, אז קדש ברוך הוא יביא את השופטים, זה אותם אנשים שהיו קמים בעם, היו צדיקים,
ברור. אנחנו תכף נראה מה מתרחש עם גדעון. גדעון יושב בעופרה, ופתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה לו, ויש לו בבית... אבל כן, בהחלט, זה אנשים
אנשים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, ובשעת מעשה, בשעת רצון, הוא שלף אותם.
ולמה לא נדעים כמה שופטים? לא היה יכול להיות מצב שיהיה כמה שופטים רק שיהיה אותם?
תראו, זה יכול להיות. באמת על הנביאים כתוב על חולדה, על צפניה, על ירמיהו, שמתנבאו באותו הפרק, וזה התנבא בבתי כנסיות, וזה התנבא בשבטים, וזה התנבא אצל אנשים. יכול להיות, כאן, כאן, זה לא היה, תראו, זה יכול להיות.
אז יש לנו את את הגילוי הזה. עכשיו מישהו שאל פה קודם, אולי ישי שאל, שבתחילה הייתה טענה עליו ראשת הארץ, לא הורישו את הארץ, וממילא עכשיו זה לא רלוונטי. כעת בייחוד אחרי מלחמת דבורה וברק, אז ודאי שהורשת הארץ זה לא העניין. אבל כל פעם מחדש, ואנחנו יכולים לדעת עד כמה הדבר הזה הוא רלוונטי אצלנו היום, ואנחנו צריכים להאמין בזה. ואם נאמין בזה, יהיה לנו סייעתא דשמיא. אני מאמין בזה שהמצב המוסרי יש לו השלכות על המצב הביטחוני. זאת אומרת, המצב המוסרי של העם, המצב שבו אנחנו נמצאים, שבו אנחנו פועלים, שבו אנחנו חיים, הוא משפיע, הוא בעל השפעה, הוא גורם מאוד מאוד משמעותי למצב הביטחוני. כנראה, עכשיו, מה קרה כאן? אומר לנו הנביא, ויקי זעקו בני ישראל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. מי זה האיש הנביא הזה? פנחס. אם פנחס הוא האיש הנביא, למה לא ממנים אותו לשופט? אם הוא כזה צדיק וכזה מוצלח וכזה טוב, למה הקדוש ברוך הוא לא ממנים אותו לשופט? יופי, נו, חדד את הדברים שלך.
לא, אבל אחרי שם, אבל זה בן אדם המקום, שופט זה בן אדם לאחר.
יופי, כן.
כאילו, אם הלך השם, הלך לבד תפקיד אחד, זה
לא הכוונה. לא, אני חושב שהכיוון שאברהם אמר הוא כיוון מאוד נכון. זאת אומרת, אנחנו מוצאים החל מהרמב"ן בפרשת ויחי, וגם בהפטרת השבת, זכריה, ראיתי מנורת זהב, עולה הורשה, בשניים לזיתים, כהונה, מלכות, כאילו, יש פה איזה, בעם ישראל יש היררכיה מאוד מסודרת, מאוד מוגדרת. אי אפשר לערבב את הדבקים. נביא זה נביא, שופט זה שופט, וכולי וכולי. לא כל מי שמתאים לזה, מתאים גם לזה. ודאי שכל אחד הוא, הוא עומד בפני עצמו. ו... מה זה? כן, אבל גם אני חושב, לכהנים יש את התפקיד שלהם, ולשופטים יש את התפקיד שלהם, ולא כל כהן יכול להניג את העם. שופט, התפקיד שלו זה להניג את העם. כהן לא בהכרח יכול להניג את העם. מה שמעניין, שימו לב, מה הוא עושה פה הנביא? הוא אומר כך, ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם, על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל. היינו מצפים שמה יופיע פה? תחזרו בתשובה, תשנו את המעשים שלכם, תתנהגו הרבה יותר יפה והרבה טוב בין אדם לחברו, וכו' וכו' וכו'. כל זה לא מתרחש פה. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים. זה עובדה היסטורית, זה פרט היסטורי, זה לא משהו מיוחד. ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לא חצייכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצה. עובדות היסטוריות, נעימות, הן לא תובעות שום דבר מבני ישראל. הכל בסדר, הכל מתאים, הכל שייך וכו' וכו'. ואמרה... מה? נכון, לכן אני מדגיש את זה. ואמרה לכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי האמורי. זאת אומרת, אל תתייחסו לאלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. זאת אומרת, הוא לא מביא לעם בשורה. הוא אומר, יש איזושהי עבודה זרה, אלוהי האמורי נמצא, וממילא לעם אין שום זכות, אין שום זכות לסייעת הדשמיא מאת הקדוש ברוך הוא. עכשיו מתרחש המהפך. ויבוא מלאך השם, הכוונה היא לאותו נביא, לפנחס, לפי מה שחזן מזהים אותו, וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר יואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. אז קודם כל כמה דברים. אופרה,
זה לא אופרה פה בכביש 60, בנחלת בנימין. אופרה שמדובר עליה פה, היא בנחלת מנשה. זה אופרה, אבי העזרי, אופרה יותר צפונית. זה לידיעה גיאוגרפית. עכשיו, מה היה פה? הנביא פנחס מגיע למקום תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי, זאת אומרת מבני אבי עזר, בן גלעד, בן מחיל, בן מנשה, זה אשר את זה העניין. וגדעון בנו, אנחנו נפגשים פה פעם ראשונה עם עם האיש הזה, ומה בדיוק קורה? חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין.
מי יכול להסביר לי מה כתוב פה?
כל
הפסוק
הזה
מתחיל
בשם
השם.
כן.
כל
הפסוק
הזה
מתחיל
בשם
השם.
בגת, זאת אומרת, איפה נמצאת הגת? למטה. הגת זה מקום שבו תורכים ענבים. אז זה פשוט נמצא למטה, ושם הוא לא יכול בחוץ לעשות את הפעולה הזאת, כי שם יגנבו לו את התבואה, או יעשו איזשהו עניין או משהו כזה, אז הוא חובט, מה?
גם הטעיה,
איפה אנחנו
עושים את החיטים?
בגורת. אז הוא עושה את הדבר הזה בגת, שם הוא עושה את העניין הזה. ואומר רש"י, אומר רש"י, וגדעון בנו, אביו היה חובטן, והוא קוברן. אמר לו, אבא זקן אתה, ואם יבוא האויבים לא תוכל לנוס, לך אתה ואני אכבוט. זאת אומרת, אני אעשה את הפעולה הזאת, את העניין הזה, את הדבר הזה, אני אטפל בכל מה שמתרחש, וממילא אני אשמור על יתרת התבואה, על מה שצריך, על איך שצריך וכו', והכל יבוא על מקומו בשלום. תראו לרגע במקום מספר 4. וישלח השם איש נביא, זה היה פנחס, ויבוא איש אלוקים. בשופטים קודם מעשה גדעון, נאמר ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים, ויהי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. ופרש רש"י, זה הנביא, הוא פנחס בסדר עולם. ורש"י במגילה, וזה הלשון פנחס, ויעל מלאך השם זה פנחס, הוא פסוק זהו בשופטים ב', וגם שם מביא רש"י בשם סדר עולם, שזה היה פנחס וקוראו בשם מלאך. ובתנחומה הנביאים נמשלו למלאכים, הוא מביא פסוק זה, ויעל מלאך ולא פנחס היה, אלא מקרן שנקראו הנביאים מלאכים. ובויקרא רבא, כי מלאך היה ולא פנחס היה, ולמה קוראו אותו מלאך אלא אמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש שורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. וכתב היפה תואר, הוא מקשה למה קורא אותו מלאך, כי פנחס לא היה נביא, אלא מדבר ברוח הקודש על ידי אורים ותומים. ולפי הסדר עולם כאן חושב את פנחס לנביא, וכן הוא מאמר הכתוב, הוא פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם, לפנים השם אמור, ואין שם ברש"י ורד"ק בערותה. סתם ככה. הפסקה הזאת מובאת מתוך סדר עולם רבה. מי שכתב את הפירוש הזה, זה יהודי שכבר לא חי איתנו, ששמו היה יאיר ונשתוק, לא משנה, אבל שימו לב מה הוא עשה. הוא לקח את כל המקומות שמזכירים את פנחס, והוא שואל את עצמו, רגע, למה פה מלאך, פה נביא, האם זה אותו דבר, איך זה אותו דבר? הוא מסביר לנו את כל העניין. בכל מקרה, ודאי שאנחנו מדברים על האדם הזה, על האיש הזה, הוא מלאך, הוא נביא, והוא מתגלה, והוא מתגלה לגדעון. עכשיו, תחשבו על הסיטואציה. יושבים בנחלת שבט מנשה, אי שם, מצפון לשכם, שכם זה נחלת יוסף, אז בוא נאמר שזה צפונה. עומד יהודי אחד עם אבא שלו, וכל מה שהם עסוקים, איך המדיינים לא יתגלו להם את התבואה. ופתאום יש לו גילוי אלוקי. אפשר לתפוס את זה? אפשר להבין את זה? פתאום יש לו גילוי אלוקי. הוא לא למד בבית ספר לנבואה.
לא אמרו לו, תשמע, תכשיר את עצמך ותגיע לפה נבואה. אלא הוא כאילו, הוא אדם פשוט, הוא חובד חיטים בגת, והוא צריך להסתדר עם אבא שלו ולעשות את מה שצריך. וכל העסק פתאום נהיה פה איזה גילוי אלוקי גדול. וירא אליו, וזה בפסוק, אני חוזר לפסוק י' א', ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זאת אומרת, מבקשים, המלאך עושה איזה מבחן לגדעון, ואת אותו הכוח שעליו הוא דיבר, זאת אומרת, אותו כוח שיש לו הוא חובט חיטים בגת, שעכשיו את הכוח הזה הוא יפנה כלפי מדיין. עכשיו, מה מיוחד בו? מה מיוחד בגדעון שעושים את העניינים הללו? אז תראו מה אומר הרד"ק במקום מספר 5. ובדרש, ראה גנזי שכטר א' 131 וכו'. מה זה גנזי שכטר? סתם, אנחנו צריכים, כך נהג מורינו ורבינו הרבדרי, ואנחנו משתדלים ומוכשרים ללכת בדרכיו, אבל קצת, בשולי דרכיו. לפני כ-120-130 שנה, שלח יהודי בשם זלמן שכטר, שהיה בארצות הברית, שתיים או שלוש תלמידות שלו לקהיר, לטיול. וכשהם עברו שם בשוק, אז מכרו להם פיסות קלפים ישנות, והם, באמצעים שעמדו לרשותם, לא וואטסאפים ולא זה ולא פה ולא שם, שלחו את זה הפרופסור שלהם. הוא אמר להם, אני מבקש שתישארו שם, עמדתם על אחת התגליות הגדולות ביותר בעולם היהודי, אני מגיע לשם. והוא מגיע למצרים, ומסתבר שבבית כנסת עזרא הסופר יש למעלה גניזה, שיימס מה שנקרא, ושם מצויה כל הגניזה הקהירית. הווה אומר, כל כתבי הגאונים וכל מה שכתבו וכו' וכו', הכל זרוק שם, ומוציאים משם חתיכות כלל ומוכרים את זה בשוק. אז הוא קנה את הכל, האוניברסיטה שהוא עמד בה, היום זה נקרא על שום, סמינר שכטר, ויש תמונות שלו יושב וממיין בארגזים כל מיני דברים. אז הוא הוציא שלושה כרכים, וזה נקרא גנזי שכטר, אפילו כמדומן שיש את זה בספרייה, כל מיני דברים בפרשנות התנ"ך, בפרשנות התורה, בהסברים על הגמרא, בתשובות, שמצאו בגנזי הזאת, גנזי שכטר. היום יש איזו משפחה שנתנה מיליונים, העלו את כל כתבי הגניזה לאינטרנט, היום אפשר לעיין בזה.
יודעים כתב את הפרשנות.
כן, יודעים כתב, כן. חלק יודעים כתב, אבל שמואל חופני גר, רבי גר, וזה. בהחלט יודעים, זה תגלית ששינתה את כל עולם המדע ואת כל העניינים כולם. לכן זה נקרא גם על שמו גנזי שכטר, כי הוא זה שמצא את זה. היום, מה זה?
יש ראשון
בגמרא, רבי נחמן, נכון, מופיע. יש. רבי נחמן,
כאילו
תוגע בגמרא הקראית. לא חושב שבגמרא הקראית.
זה היה כל הסיפור,
שפתאום
מופיע ראשון,
קדום, ש... כן, אבל... רבי נחמן, הוא נתפס לו בשעת סבינה, שהוא נתפס בתף רשמי. זאת אומרת, לפני 130-140 שנה, אולי גם כבר הלכו אותם משם, לא בטוח, אבל זה מתאים לתקופה, כי גם רבי נחמן היה בעניין הזה. אז בכל אופן אומר הרד"ק, ובדרש נתעכב שם עד שמצא לו זכות, מפנחס התעכב אצל יואש עד שהוא מצא לו זכות, ואחר כך נראה לו, אמרו יואש אביו היה חובט חיטים, אמר לו גדעון, אבי, זקן אתה, ייכנס לך לביתך ואני אהיה חובט, שאם יבואו המדיינים אין בך כוח לנוס, הרי מתקיפים אותנו, הם עושים לנו גנבות חקלאיות, גם כשאנחנו נמצאים, איך אתה תברח, הם יחבטו בך. אמר המלאך, קיימת מצוות כיבוד, ודאי אתה ראוי שיגלו בניי על ידיך. מיד וירא מלאך השם אליו. אמר לו גדעון, ויש השם עמנו? מה זאת אומרת? אתה אומר לי שאני אעשה כל מיני דברים, זה נחמד מאוד, הקדוש ברוך הוא מסכים עם הדבר הזה? אמר לו, וגם כן דברים ידועים ומפורסמים, אמר אמש קראנו את ההלל, והיה אבי מקרני בצאת ישראל ממצרים, אם צדיקים היו אבותינו שיצאו ממצרים עשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו אבותינו כשם שעשית להם נס, כך עשה לנו נס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כך נימת הסניגוריה על בניי, כדאי אתה שאדבר עמך. מיד ואיפן אליו השם ויאמר לך בכוחך זה, בכוח זכות של נימת הסניגוריה על בניי. ונכון הוא זה הדרש שנתן טעם לעיכוב המלאך ולמה שאמר ואיפן אליו. אז שימו לב, את הדבר הזה מביא הרד"ק. הרד"ק הכיר את זה כנראה, אבל זה מופיע במזה שפר, מופיע בגיורים. עכשיו, מה כתוב? כתוב פה שהמלאך מבקש להתגלות למישהו שיציל את עם ישראל. אבל אין הרבה זכויות. למי הוא יתגלה? מה הוא יעשה? אז הוא מחכה. והוא רואה שיש אדם שמאוד מאוד מכבד את אביו. הוא אומר לאביו, תשמע, אבל זה לא עבודה בשבילך, זה לא מתאים. יש לנו פה עסק עם מדיינים, מי יודע מה הם יעשו? ואז נצטרך לברוח. וינוס ישראל מפני מדיין, ראינו את זה. אז ממילא אני מבקש לכבד אותך. ולמה אני מבקש לכבד אותך? ואז מביא הרד"ק את הדבר הנפלא הזה, שכמובן, באחד הפיוטים של האשכנזים בעבירה של פסח, זה נזכר, כי זה מהדברים שקרו בפסח. אז כשהוא שואל אותו, ויש השם עמנו, ויש השם עמנו, אז הוא אומר לו, אמש קראנו את העלם, והיה אבי מקרני, אבא שלו קיים אצלו מצוות סיפור יציאת מצרים, והוא יקריא לו את העלם, והוא אומר לו, בצל ישראל ממצרים, אז אומר רימון עכשיו, אם ישראל שיצאו ממצרים היו צדיקים, קדוש ברוך הוא, גם אנחנו בחשבון, עשה לנו למען הדבר הזה, ואם הם היו רשאים, ובכל אופן רוצה את העולם, אז מה אתה רוצה מאיתנו? גם איתנו תעשה את החסדים הללו.
אז קוראים חיטים ולמה זה...
קציר עומר, אמש היה אבי מקרין את העלם, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על א' של חול המועד, אתמול היה הדבר הזה וכו' וכו', ואנחנו עכשיו קוצרים את העומר. מתאים מאוד.
למה קיבל פה סנגור? הוא אומר, עם זה עכשיו לא צדיקים. אם צריך, אז יש זכות, אולי זה יש זכות אבות. אבל זה לא...
לא, כי עם ישראל, ברור שעם ישראל נכנס למצוקה נוראית. עכשיו השאלה, מה עושים? אז הוא אומר, מעניין, אתמול למדתי עם אבא את העלם, ומה יצא לנו מהעלם הזה? יצא לנו ממון עכשיו, בצאת ישראל ממצרים. אם הם באמת היו צדיקים, אז תכניס גם אותנו לחשבון. הם היו צדיקים, אז גם לנו מגיע בחשבון הצדיקות שלהם. אם הם היו רשאים, אז והוצאת אותם, אז תציל אותנו מיד מיד, אנחנו לא יותר גרועים מהם.
סניגוריה פה.
לא סניגוריה, פרקטיקה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא פרקטיקה, ממון עכשיו אתה צריך לעזור לנו. אם הם היו צדיקים, אז תכניס אותנו גם לעגלה הזאת. אם הם היו רשעים, אנחנו לא יותר גרועים מהם. פשוט פרקטיקה, לא מעבר לדבר הזה.
אבל נימת
הסניגוריה הבנה. לא סניגוריה, מה?
הרד"ק אומר, נימת הסניגוריה
הבנה. אז זה ציטוט של כאן. למה זה לא סניגוריה? זה באיזשהו מקום, הוא כך לימד הסניגוריה בעיניי, כדאי אתה שאדבר עמך. כי באיזשהו מקום, מה הוא אומר? מה זה סניגוריה? סניגוריה, שאתה רוצה לעזור למי שנמצא לידך. ופה, אלה שנמצאים לידו, סובלים ממדיין, והוא אומר שחייבים לעזור להם, ממון אפשר. אם הם כאלה צריך לעזור להם, אם הם כאלה צריך לעזור להם. אז יש פה איזה נקודת זכות. אז עכשיו, יש לו אופי חיובי מאוד וטוב מאוד. וכמובן שמי שמכבד את אביו, ואנחנו יודעים את זה, הרי אחת הקושיות הגדולות שלנו בחלוקה של עשרת הדיברות, למה הדיבר כבד את אביך ואת אמך נמצא בצד הימני? הצד הימני זה דברים שבין אדם למקום, הצד השמאלי זה דברים שבין אדם לחברו. וכבד את אביך ואת אמך, ומפה אנחנו לומדים שאדם מכבד את הוריו רק מכוח ההכרה שיש ריבונו של עולם, שהוא מכבד את ריבונו של עולם. אז אומר לנו, אז אנחנו רואים פה שמי שמכבד את אביו ידע גם להכיר בטובת בורו, וממילא הוא יוכל להדריך את האנשים איך להתנהג ומה לעשות וכולי. אז אני קורא שוב, אני פסוק י' א', ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור החי. מה זאת אומרת השם עמך גיבור החי? תראו במקום מספר 6, בעל עקדת יצחק, דוגמת מה שנאמר בגדעון, לך בחופכה זה והושעת את ישראל מיד מדיין, ראה שלחתיך, כי מהפעולות הנזכרות יודע כוחו הגדול בעניין השליחות הגדול הוא מאין כמוהו. זאת אומרת, לך בחוכחה זה. זאת אומרת, אתה יכול לפעול, אתה יכול לעשות את מה שצריך, ואז גדעון עונה לו, ויאמר אליו גדעון בי אדוני, ויש השם עמנו ולמה מצעקנו כל זאת, והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור לנו ממצרים אלינו השם, ואתה נתננו השם ויתנו בכף מדיין. זאת אומרת, ההתפרצות של גדעון, מה היא מלמדת? אם זה מה שמעניין אותו, מה מעניין אותו? ויש השם עמנו ולמה הצעתנו כל זאת? אם הקדוש ברוך הוא איתנו, למה אנחנו כל כך סובלים ממדיין? זאת אומרת, רואים פה איזה בן אדם הוא, והיה כל נפלאותיו, הרי סיפרו לנו על כל מיני חסדים, על כל מיני דברים, ולמרות, עכשיו, בתוך הבית שלו עמדה עבודה זרה, אנחנו נתקל בזה, בעזרת השם, כשנביך פרק זה לא יהיה היום, אז בתוך כל העניין הזה עמדה שם עבודה זרה, שבני ישראל עשו, אבל בכל אופן הוא הכיר בקדוש ברוך הוא, ותראו מה קורה בפסוק י' שבו נסיים, ויפן אליו השם, יש פה איזשהו ערבוב, ויפן אליו השם ויומם, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. מה זאת אומרת ויפן אליו השם? לא הנביא פנה אליו? השם פנה אליו? מה זאת אומרת ויפן אליו השם? אז הרמב״ם במורה הנבוכים עסק הרבה מאוד בנבואה, תראו במקור 7, ואומנם השבא לצורה הרביעית כאומרו ויומר השם אל אברהם, ויומר השם אל יעקב, שוב אל ארץ מולדתך, ויומר השם אל יהושע, ויומר השם אל גדעון, וכן מאמר הוא בא, ויומר השם אליי, ויהי דבר השם אליי, ודבר השם היה, והנה דבר השם אליו, היו היה דבר השם, תחילה דיבר השם בהושע, הייתה לה בכל מה שיבוא על אחת מאלו ארבע צורות, הוא נבואה ואומרו הנביא. כתוב ויומר השם, אבל אומר לנו הרמב"ם, מי אמר את זה? הנביא. הנביא הוא זה שאמר את זה, שלא נתבלבל. אז מה שכתוב בפסוק י' ויפן אליו השם, ויומר לך בכוחך זה, הכוונה היא שמי פנה אליו? הנביא. והרמב"ם מביא לזה רעיות שהכוונה היא שהנביא פנה ולא זה. בעזרת השם אנחנו נראה, כן, מה רצית לשאול? אוקיי, אז פה אני אומר, צריך להכיר היטב את כל פרקי הנבואה בחלק השני של מורה הנבוכים, ויש פה גם מחלוקות בין הרמב"ן לבין הרמב"ן, האם כל מה שמתואר שקרה, האם זה היה במראה הנבואה, כן או לא. הרמב"ם פה לשיטתו, אתה יכול לשאול למה כתוב ויאמר השם, אבל הרמב"ם אומר שהויאמר השם הזה זה לא שקדוש ברוך הוא דיבר אליו. גדעון לא היה בכזאת מדרגה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ידבר אליו. הנביא דיבר אליו. זה כתוב ויאמר אליו השם, אבל זה בדיוק הדוגמאות. הדוגמאות שאתה צריך לראות שם את כל הפרק, למה הוא עשה את זה. זה הרעיון של הרמב"ם. והוא מוכיח את זה מהרבה מקומות, שבמקרים הללו שכתוב ויאמר השם, הכוונה היא זה דבר הנביא. כנראה שהם היו הדומיננטים. זה כמו שאם היום תהיה ברית בין ברית המועצות לעוד כמה מדינות, אז כולם ידברו שהרוסים הם אלה שנלחמים. המדינות האחרות הן נספחות. כאן עיקר המאבק היה של מדיין. בסדר גמור, יישר כוח. לא נאחר לארוחת ערב. אז ראינו היום את החלק הראשון, של מדיין, של גדעון. אנחנו רואים שיש לו פה איזשהו דיבור מיוחד, ואנחנו נצטרך לראות כמובן מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה מתבשל פה בעניין הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.